חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הטוב. מוקדם יותר הבוקר העליתי את דבריה של דיצה אור, אמו של החטוף אבינתן אור, שנחטף מפסטיבל הנובה ונמצא בעזה, לציוץ בטוויטר. הוספתי שם שהיא לא הציעה למסור לסינואר את בנו של נתניהו, כי הוא בדיוק המריא הלילה למיימי, וגם לא את בנו של גדי אייזנקוט, כי הוא לא היה זמין. והרגשתי מרוצה מעצמי, אבל אחרי זמן קצר מחקתי את הציוץ. אור אמרה אתמול בתוכנית של אברי ושרקי בערוץ 12 דברים מחרידים. אין הגדרה אחרת, ומי שמשווה את זה לאלה שמטילים אחריות על החטופים על נתניהו, מקשקש בקומקום, זה לא דומה, ולא ליד, ולא קרוב, ואחרי שאמרתי את זה, החלטתי למחוק את הציוץ, כי יש כאן מקרה קלאסי, לא קל, אפילו קשה, של מבחן סיבולת. מבחן לאמירה שלנו שהמשפחות של הנרצחים והחטופים קדושות. מבחן לאמירה שלנו שצריך עכשיו להרבות אחדות ולהמעיט מחלוקות. אני לא מכיר את דיצה אור, אנחנו כנראה מצביעים למפלגות שונות, אבל אני יודע שעובר עליה גיהינום בעשרת החודשים האחרונים פלוס, גיהינום מלא אדמות, לא פחות. וגם אם הדעות שלה קשות, או אפילו איומות, או אפילו בלתי נסבלות, זה בדיוק המקום בו אנחנו צריכים להפוך את הבלתי נסבל לנסבל, למחוק את הציוצים שלנו, להפסן את התגובות, לדלג, פשוט לדלג, לוותר, להמשיך הלאה. לפעמים זה נכון, לפעמים זה חשוב, אפילו יותר מהעניין העקרוני. אז אני מאחל לדיצה שאבינתן יחזור במהרה בריא ושלם הביתה, ואני מאחל לגלנט, הרצי, ניצן אלון, יפעת תומר ירושלמי ורונן בר, שהבנים שלהם יישארו בבית. תודה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. יאיה פינק הוא איש טוב, מרבה להתנדב ולארגן התנדבויות למטרות ראויות, נאבק למען שוויון בנטל וצדק חברתי, אמנם איים בסרבנות אבל חזר לשרת. אבל אתמול הוא התחרפן ואמר, כל חבר כנסת או שר המתנגד לעסקת החטופים יציע את בנו לשבי החמאס במקום אחד החטופים החיים בעזה. להבנתי, קנייה לעסקת החטופים הנידונה היום תביא למותם של יהודים רבים הרבה יותר מאשר החיים הנתונים בשבי. זה המישור המוסרי, או האנטי-מוסרי, בכניעה לעסקה מופקרת. אבל במישור הביטחוני והאסטרטגיה, הערכה שלי נובעת מכל השיעורים ההיסטוריים המרים שהיינו אמורים ללמוד בעשורים האחרונים. אבל מה שיאיה פינק אמר היא אמירה פופוליסטית ששוללת כל אפשרות שהמתנגדים לעסקה דואגים לטובת הכלל ולא לטובת הפרט, והוא מנסה לאמת אותם מול דילמה מוסרית פרטית. ולכן, אציג מולו את תמונת הראי הפופוליסטית של מה שאמר. פינק מאמין בשוויון בנטל, אז גם כל חבר כנסת או שר התומכים בעסקה המופקרת צריכים לדעת שיהיה לעמדתם תג מחיר. כל איש ציבור התומך בעסקה צריך להתחייב לעבור לגור בקו הבתים הראשון בעוטף אחרי שצהל ייסוג מעזה בלי למגר את החמאס ואחרי שנשחרר מהכלא את אלפי הרוצחים. וכשתיירה משם הרקטה הראשונה אחרי העסקה או כשירצח או יחטף חלילה היהודי הראשון בידי אחד המשוחררים, יתחייב לחצות את הגדר ולמסור עצמו בידי רוצחים ששוחררו כיוון שטבע את שחרורם. זוהי הצעה מופרכת. ממש כמו ההצעה של פינק. אז אני מציע להישאר במישור הביטחוני או המוסרי, בלי לנסות לטעון שלמישהו לא אכפת מהחטופים, רק כי הם לא בני משפחתו.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
אני שואל את עצמי, מה היית אומר אם, ואני מכיר חלק מהילדים שלך, ואז אני אומר עוד פעם, זה משחקי האילו, ואני די בטוח שלא היית משנה את דעתך,
אבל זה אפילו לחשוב על זה. גאולה כהן, שאלו אותה,
אני במקום גאולה נותן את צחי. בחינם אפילו.
אבל היא אמרה, אם חלילה צחי היה נופל בשבי, הייתי משתוללת כמו לביאה כדי לשחרר אותו, ומקווה שראש הממשלה לא יקשיב לי.
כן, אבל זה שונה. זה שונה מלהגיד בתור אבא, ויש כמה כאלה, אל תעשו עסקה. זה אירוע לתפיסתי מטורף, אבל זו רק תפיסתי. גם ההשוואה שלך שיהיה לזה מחיר. פה יש לנו חיים אמיתיים. הלב שם פועם. המוח עובד. הדמיון מפליג. הם כבר 10 חודשים לא רואים אור יום. הם חיים, אתה ראית על השישה שחזרו בתור גופות, אתה קורא את סיפוריהם, כולם נתפסו בחיים. תקומה, אחד אחד, זה פורום תקומה כל אחד מהם, כן? בלי קשר לפורום תקומה. ואתה אומר להביא אותם עכשיו הביתה, ודווקא כשחמאס במצב כל כך גרוע, ואני מוכן להישבע לך שאנחנו לא ניתן לו, לא, בלי הבדל דת, גזע, מין וראש ממשלה, להרים ראש עוד פעם, אני חושב שזה להתחיל להשוות את הארטילאיות, כאילו את ההיפותזה שהוא אולי וזה, לא יודע, אבל עוד פעם, זה ויכוח מעניין.
נכון, זה כמו ודאי ושמה, מה עדיף, ואם תגיד שלעלות מהירות הנסיעה בכביש ל-150 קילומטר לשעה, בוודאי יהרגו רבים, אבל הם עוד לא מתו, אז מה אכפת לנו היום לעשות את זה? ולכן זה רק השערה שהם ימותו, זה רק הערכה על סמך ניסיון העבר, על סמך אקסטרפולציות של מהירויות, ולכן אני באמת מבקש רק דבר אחד, להוציא את זה מהמישור האישי של...
לא, בוא
לא נגיד שזה
אין לי ויכוח על האישי,
רק כי הבן שלי לא שם.
רק יש לי ויכוח על הדעות פעם, הדוגמה שנתת עכשיו, זה להעלות המהירות. לא, זה לא להעלות המהירות. זה להחזיר 109 אנשים מתים לחיים. ואז אולי יהרגו אנשים תאונות דרכים. זה הקטע, זה לא הארטילאיות של להעלות את המהירות.
הם לא יהרגו, כי הם מחזירים אנשים, את החטופים.
אנשים שהופקרו. בסדר, אבל זה...
הם יהרגו כי משחררים חטופים ויוצאים מעזה. משחררים מחבלים ויוצאים מעזה.
יהרגו בצורה ארטילאית, אם מתנהג יפה ונכון, אני מאוד מקווה, ואת יודע, טרור היה תמיד, אבל... הגענו לחדשות כבר.
אז נשמע.
אז בואו נלך ונחזור.
אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן אילה מסמאילוב עם החדשות. הלחימה בצפון, נזקות נוספות נשמעו לפני זמן קצר במשגב עם ובמרגליות שבגליל העליון, לפחות 3 נפילות זהו במרגליות, לא ידוע על נפגעים. מוקדם יותר חיזבאללה שיגר מתח לעבר קצרין וטען שהירי כוון לבסיס צהל, כ-50 רקטות שוגרו לאזור, כמה מהן פגעו פגיעות ישירות בעיר, אדם אחד נפצע בינוני, מרסיסים. זוהר אלין כהן, תושבת קצרין שביתה ספג פגיעה ישירה, שחזרה את האירועים ב-103 FM.
אני ובן זוגי עם הילדים לא הספקנו לצאת מהבית, והייתה ישירה בבית. בעלי עם הומץ רב ותושייה, כי אני מאוד איבדתי את זה. שבר את הטריפים של החדר שירות והצלחנו לברוח חוצה. לצערי, זה מציאות הזויה שהילד שלי צריך להתמודד עם זה ושאנחנו צריכים להיות בסיטואציה כזו. זה לא נתפס. כל כך הרבה זמן אנחנו בתוך מלחמה שלא נגמרת, כל כך הרבה חטופים שלנו שלא חזרו הביתה. יש מציאות הזויה.
צהל ושבק מודיעים על חיסולו בלבנון של מחבל שהיה מעורב בתכנון פיגועים ביהודה ושומרון. על פי הודעת הארגונים נכתב כי הוא היה ממתכנני הפיגועים בשליחות משמרות המהפכה באיראן. עוד נמסר כי נמשך את סדרת החיסולים של מחבלים המעורבים בפעילות טרור ביהודה ושומרון. קיבוץ יד מודחי מצטרף לקיבוצים נוספים בעוטף עזה שהודיעו כי לא השתתפו בטקס הממלכתי לציון טבח 7 באוקטובר. בהודעה מטעם הקיבוץ נכתב, אין בכוונתנו לקחת חלק בהפקה פוליטית כזו או אחרת. את הידיעה מסר כתבנו ניצן שפירה. והערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, משדר מיוחד מהאולפן ומהצפון הבוער, וגם מועד חמו כתבנו על עצירת הבנייה בעקבות עצירת כניסת הפועלים הפלסטינים.
הכתבה הזו רלוונטית לכל מי שבונה בית בישראל, לכל מי שמשפץ, מי שנוסע בתחבורה ציבורית או עומד בפקקים, כך שהיא רלוונטית לכולנו. מאז השבעה באוקטובר הגבול נסגר עם השטחים. יותר מ-100,000 פועלים פלסטינים כבר לא נכנסים לכאן באישור. המונים אגב נכנסים ללא אישור, שוהים בלתי חוקיים, כאלו שנכנסים ללא פיקוח. פרויקטים לאומיים תקועים, קבלנים קורסים, למעט מקום אחד. היכן? התשובה הערב במהדורה המרכזית.
ועכשיו התחזית עם מתן יעקב.
והתחזית. ירידה נאה של עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב של מנור המבטחים. תתקשרו עכשיו.
כוכבית 9699.
מנור המבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
תראו מי חזרה בסטייל, העונה החדשה והשיקית במיוחד של אמילי בפריז בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV עם נטפליקס כלול. כפוף לתנאי השירות המלאים המופיעים באתר פרטנר.
שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום כבד ברוב האזורים. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. מחר תחול התחממות מורגשת, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני. בסוף השבוע צפויה הקלה בעומס החום, שבת נוחה יחסית לעונה.
אורחים ומפיקים, אסף נבו ושני רומנו, אחרי השידור בני שאול, זקי אבי אשכנזי, שלום.
אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
טוב, אז יש איזה חיסול שאני לא הצלחתי לרדת לעומקו, תסביר.
טוב, מדובר בעצם בפלסטיני שגר בלבנון, שהיה שייך לפתח, ועכשיו הוא בעצם איש הארגון למשמרות המהפכה האיראנים, שאחראי בעצם להכווין את אותם פיגועים ביהודה ושומרון ובתוך ישראל. בין היתר, מה שנקרא חמאס חול או חמאס איראן, ובעצם הוא שקישור, הוא איש שמפעיל וגורם את אותו מערכים.
קודם כל הוא קיבל קידום, לעבור מהפתח למשמרות המהפכה, זה חתיכת קידום.
נכון, הוא גר בלבנון, הוא היה באזור צידון, והיום כשהוא רכב על האופנוע שלו, שהוא יצא באיזושהי דרך מביתו, עלה על המטרות של השבק, שהביא את המידע.
וקודם לדרגת שהיד.
שהיד עם 72 בתולות, אכן כן.
קידום מצלם יותר מהיר, אריה.
כן. עכשיו, זה אומר שהמאמץ העיקרי עכשיו הוא באמת איחוד הזירות. מלבנון פועלים כדי להכניס פיגועים ליהודה ושומרון, ונתפס משלוח גדול של נשק שהוא היה מעורב בשיגור שלו עם מטענים תקניים. זה התוכנית?
תראה, אני כבר אומר את זה כמה ימים בעניין שמה שקורה לנו פה בגזרה. אחד, איראן זיהתה את העובדה שהיא לא יכולה יותר כנראה להוציא היקפים של טרור מעזה לישראל, כי חמאס נחלש, חמאס נפגע קשות בלחימה, וכדי לפגוע בבטן הרכה ולהטריד את ישראל באופן קבוע בתחומי הקו הירוק ובשטחים, היא צריכה בעצם להפעיל את אותם מנגנונים בתוך יהודה ושומרון, ואנחנו רואים את המאמץ הזה הולך וגובר, וזה התחיל בצפון השומרון, אנחנו רואים את זה בביקה, ואנחנו רואים את זה בעוד ועוד מקומות, כולל אותו פיגוע שכנראה הוכוון מבחוץ לתוך ישראל דרך המנגלונים שנמצאים ביהודה ושומרון, אותו פיגוע שנכשל בתל אביב, ואנחנו רואים את המאמצים האלה גם של מלבנון, של אותם חמאס איחוד, שמנסה לעשות את זה יחד עם משמרות המהפכה. מנגד, אנחנו רואים את האיחוד זירות שאנחנו רואים בתוך מלבנון, לישראל בכל מה שקורה בצפון. גם חיזבאללה מצהיר את זה באופן מלא ומוחלט, שככל שהלחימה בעזה תימשך, או ככל שיהיה הלחץ בתוך עזה, הם יגבירו את הלחץ מהצפון. הרי חיזבאללה בסוף מנצל את העובדה שישראל הסתבכה עם עצמה בתוך הסוגיות של עזה. מה הכוונה? אם בתחילת המלחמה ישראל קבע לעצמה את אותם מדרגים של השלבים, של השלב הראשון, השלב השני והשלב השלישי, הגענו כבר לשלב השלישי, אבל בפועל דה פקטו אנחנו לא מבצעים אותו הלכה למעשה, לא מוצאים כוחות להתרננות, לא מוצאים טנקים לחימוש, לתיקון ולהכנה ללחימה גם בלבנון וגם בחזיתות אחרות. חיזבאללה מבין את זה, מבין שבעצם ישראל מוגבלת.
למה? יש הרבה שלה... פחות כוחות מאשר בשלב העצים. יש בעזה פחות,
עדיין,
אין ארבע או חמש אוגדות.
יש ארבע אוגדות. יש לך את אוגדת עזה במעטפת, כולל בציר של החיץ, יש לנו את אוגדה 252 בציר נצרים, יש לנו את אוגדה 98 שמתמרנת, ויש לך את אוגדה 162 שהיא נמצאת ברפח. ארבע אוגדות, ככה זה בסתירה בסופו של דבר.
בוא, אני רוצה לשאול אותך...
נכנס לסדקים.
לשאלה רגישה, אנחנו בעצם בימים אלה חווים את קריסתה של האופטימיות בנושא עסקה. אני חשדתי בזה מההתחלה ולא רציתי לפזר פסימיות. בכל כך או אחרת זה נראה שזה לא קרוב. זה אומר...
אני חושב ש... הפוך ממך.
אתה חושב שזה כן קרוב?
כן, כי אני משלים את המשפט שעכשיו, את הקטע שסיימתי עכשיו, וזה בדיוק המצב. הרי בסופו של דבר מדינת ישראל לא תוכל להישאר בסיטואציה הזאת לאורך זמן. אנחנו רואים את ההיקפים של חיילי המילואים שעורכים ומסתמצימים, שצד מחפש מהיקב ומהגורן למנות את השורות. בסוף המשימות שאנחנו מכתיבים לעצמנו כרגע, לא נוכל לעמוד בהן לאורך זמן, ואנחנו נצטרך בסוף איזו קונסטלציה מדינית.
אבל זה מעורפל, אתה אומר את זה שההיגיון אומר, אני אומר לך מבחינת מה שאני שומע בתכלס, לא בקטע הגיוני, אני לא חולק עליך, אני חושב שזה הולך לקרוס לפחות הסבב הזה. הלוואי שאתבדה והלוואי שאתה צודק ומחר תהיה עסקה, אבל מה שרציתי לשאול זה שאם זו אכן האווירה וזה מה שמדווחים, זה בעצם משחרר את נסראללה מהמחויבות שלו לעכב את תגובתו הנוראית והאיומה על אותו חיסול של הרמטכ"ל שלו בביירות, ויכול להיות שהרמי קול עוד לפנינו.
אני אהיה קצת פלצפן, ואני, תרשו לי ברשותכם, אני טוען שישראל פועלת בעצם ללא אסטרטגיה לאורך זמן, ואני חושב שדווקא איראן וחיזבאללה פועלים, יותר נכון איראן, עם אסטרטגיה מאוד מוגדרת. היא יודעת בדיוק מה היא רוצה בקצה, את אותו גרעין ואת כל הדברים מסביב, ולכן איראן כרגע פועלת להתיש אותנו ולא להכריע. היא מעדיפה לשבת, תירוצים, יהיה לה מלא תירוצים כדי לפתוח את חיזבאללה לבוא ולפעול כנגד ישראל. איראן יודעת שהיא לא רוצה להכניס את חיזבאללה ללחימה עצימה כרגע בגבול ישראל לבנון או ישראל סוריה גם בקטע הזה.
אז אתה אומר בעצם שגם אם הוא יגיב, הוא יגיב בצורה כזו שלא תאלץ אותנו להפוך שולחן וללכת למלחמה אזורית.
נכון, ואנחנו רואים את זה גם ביום יום עכשיו, במה שקורה עכשיו ברמת הגולן. אנחנו רואים שהוא מעלה את הלהבות, אבל בצורה מאוד מחושבת, מאוד מדויקת, מדודה.
תכף נדבר על הלהבות עם מישהו שהיה בלהבות האלה ברמת הגולן.
יש לי רק שאלה אחת, אם אנחנו לא מנסים שוב לאנוס את ההיגיון שלנו עליהם. ואנחנו משוכנעים שמה שהגיוני בעינינו, הגיוני גם בעיניהם.
אז אני, ובדיוק השאלה הזאת היא מצוינת, ואני חושב שזה בדיוק הנקודה, שאנחנו אסור לנו להיות בסיטואציה, היום גם כתבתי את זה במעריב, אסור לנו להיות בסיטואציה שהיינו לפני השביעי באוקטובר בעזה, שאנחנו דיווחנו כל הזמן בנחת, שפגענו בעוד מחריטה ועוד מחריטה ועוד הפסצנו. אני חושב שגם הכל המחסני תחמושת האלה שאנחנו מפסיצים, זה לא הפתרון. הפתרון הוא מהלך כולל, אבל המהלך הכולל הזה צריך לבוא מעוצמה, וכרגע זה צריכה להיות החלטה אסטרטגית של מדינת ישראל, האם היא הולכת למהלך כזה, מפעילה את הגייסות ואת היכולות שלה, ולפתור את הסוגיה הזאת, גם זה יוצאת לאיראן, בסופו של דבר תירגיל במזרח התיכון עם כל הפורקסי שלך, מתימן ועד צפון, זה החלטה מדינית בסוף, בהחלטה שצריכה להתקבל, ואני חושב שההחלטה הזאת היא יד ביד עם מה שיקרה בעזה, כמו שתיארתי קודם לכן, שצריך לפנות את הכוחות ואת האמצעים כדי לעשות את המהלך הזה.
אבי אשכנזי, תודה בינתיים.
תודה לכם.
אורי זכריה, שלום.
שלום, שלום בן, שלום ארי, אחר תהריים טובים, אני מקווה.
גם אנחנו, אבל אתה, החדשות הן אצלך והן לא טובות. אגב, אני קורא שיש לך עסק, כמובן מושבת, חן זוויתן.
חן זוויתן, עסק שבשנה נורמלית השתקד, היה לי כאן בקבוע, כל אוגוסט, בין 150 ל-200 אורחים.
מה זה, כאילו חן? זה מלון כזה?
זה חן עם צימרים, עם מסעדה כאשר המצב
תקין. והוא על הזוויתן?
הוא קרוב לזוויתן.
למה אני שואל? אני ב-1981 פרסתי זחל של מרכבה סימן אחד בתוך הזוויתן, לדעתי הוא עדיין מונח שם, כי אף אחד לא הצליח לבוא לחלץ אותנו.
אין מצב, אם לא
צהל,
אז שודדי המתכת.
בדיוק, היו לוקחים אותו.
הם יותר חרוצים לפעמים.
איך, מה היה היום? אתה היית שם.
אז ככה, 8:30, כמעט 8:30, אני מטפל באורחים שלי, ופתאום הזעקה, אני מזיק את כולם, נכנסים למקלט, יש לי מקלט בנוי בצורה מצוינת, ומאחן אני רואה, שומעים בתחילה את הבומים המחרישי אוזניים, איזה 5-6 במספר, ו... פעם ראשונה מתוך לב קצרין מתאמרת לשריפה, ואז מסתבר, גם אנחנו מקבלים ידיעות מאחד לשני, שיש 5 מוקדים של פגיעה, והפגיעה הקשה ביותר הייתה בבית דו-משפחתי, עם גג רעפים, פסטורלי כזה, ואלוהים אוהב את רמת הגולן, אלוהים אוהב את האנשים. ואנשים ברמת הגולן אוהבים אחד השני, אני נחשפתי לסיפור מרגש מדהים. הטיל נפל על בית.
זהו, אתה מדבר על טילים ולא כתבמים או משהו.
לא, 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 לא כתב"מים. טילים לפי המהירות, לפי מה שאנחנו כבר הורגלנו.
ומה הם יירוטים?
זה קטיושות כפי הנראה המשוכללות שלהם.
ומה עם כיפת ברזל?
כיפת ברזל, אני מקווה שנסראללה לא שומע, כיפת ברזל ידה אינה משגת להושיע מפני המהירות והמיידיות והקרבה לגבול, והם עפות נמוך.
אבל תשמע, הנפות, אורי, הנפות נמוך גם בעוטף, נמוך ומהר וקצר, ושם זה עובד. יכול להיות שאחד נסראללה יורה...
לא על התחמישים האלה. לא חשוב,
אז,
כן, דבר
אז זהו, אז יכול להיות שהוא יורה מתחים יותר כבדים, או סוג אחר של רקטות שאנחנו פחות יודעים להוריד?
ייתכן מאוד. אני קטונתי מלהבין, למרות שהצעתי כאזרח מן השורה כמה הצעות, אבל צהל, אני מקווה שהוא יודע מה שהוא עושה. לא תמיד, לפי השביעי.
תגיד, תאר לנו את החיים בקצרין מאז שהגיעים
הזה. אז ככה, יש לנו אוכלוסייה מדהימה. חיה בשלווה, לא מתרגשת. קוראים לנו אנשי הבזלת, ואכן כך אנחנו, כשיש צורך אנחנו ניתחים, וכשאין צורך אנחנו קשים כבזלת. אנשים לא בדיוק מתרגשים, אבל זה מטריד, זה תחושה... של אי ודאות כל הזמן, אתה לא יודע מתי השכן נשתגע ויעיף לכאן טילים. יש כאן התארגנות של המועצה, של כל מנגנוני ההגנה, ואם זה כיבוי אש, אם זה צחי, וכל מה שצריך נעשה כאן. אני רוצה להגיד לכם, הצד האזרחי, הטיפול האזרחי מבחינתנו, הוא מתפקד בצורה הטובה ביותר. צהל מדהים, אנחנו יכולים לראות אותו בכל הגזרות. מה שצריך זה לקבל החלטות. מה אתה אומר, אריה?
אני בעד מנועים מנה קדימה.
לא חשבתי אחרת. אבל אני רוצה לספר לכם...
אם זה היה תלוי בי, אריה היה אלוף פיקוד צפון ואתה רמטכ"ל, והלך על נסראללה.
בן, כפי שאני מכיר אותך, לא נראה לי.
הייתי מנסה את זה.
מיד אחרי המינוי היית מחפש להראות כמה אריה חתול.
כל עוד אני בעוד השרון, אבל תשמע רגע, ברצינות, אורי.
כן, דבר.
תשמע, אתה קורא מה הצבא עושה, ואנחנו גובים מחיר, נסראללה משלם, נדמה לי שהיחס נכון לעכשיו זה 1-12. על כל הרוג שלנו יש לו 12 הרוגים מאוד איכותיים, הוא איבד נדמה לי שני רמטכ"ל, שני מפקדי אוגדות וארבעה מח"טים.
ומה נראה לך שזה מדאיג אותו, בן?
קודם כל אני חושב שזה כואב לו מאוד. והשאלה היא, אתה יודע, רק אם אנחנו בנויים עכשיו, תגיד לי אתה גר שם, אם ישראל בנויה כמעט... רגע, כמעט 11 חודש אחרי שזה התחיל, והכל קפה, כולל הכל, אם אנחנו בנויים עכשיו לסבב הגדול באמת, עכשיו, כשאנחנו הרבה פחות מוכנים והרבה פחות חזקים ממה שהיינו.
וכי, בן, מה האלטרנטיבה? לעשות עוד איזה הסכם שהוא נייר שלא שווה כלום, ולתת לחיזבאללה להמשיך להתעצם, ולאיראן להשיג תחמיש גרעיני, ואז לצאת לה... הם לא רוצים אותנו בשכונה כאן, יש לנו שכונה מטורפת, שכל השכנים כאן לא רוצים אותנו, וצריך להקות בו, ואני מדבר איתך כאב לבן שנמצא עכשיו על הגבול, מול כוחות החיזבאללה.
אולי הרעיון הוא לעשות הפסקה לשלושה חודשים, אבל מלחמות לא עושים בחורף, ולעשות הפסקה לשלושה חודשים, להתארגן, להתחמש, לנוח,
או לחמש אחר, אריה.
או מה?
במקום מלחמות לא קורות בחורף, לחבר שיר אחר.
זה
רעיון יותר קל.
תגיד, אורי, יש לך עסק, עומד, שומם. המדינה מפצה? איך זה עובד?
המדינה מפצה בקטנה, הם לא יודעים אפילו לעשות את הדבר הפשוט שנעשה בקורונה, לשחרר אותנו מהארנונה. אני כל חודש משלם למועצה, למדינת ישראל, 7,500 ש"ח מיסים. רק הסעיף של המיסים, של מיסי ארנונה. למה שהם יקחו שעסק שומם ודומם?
על העסק? על החם?
הלחם, כן, כן.
זה פשוט לא יאמן, העסק עומד.
לא יאמן, ואני רוצה להגיד לך...
ואלה לוקחים ארנונה.
זה לא יאמן. כשאני הייתי בצבא, צהל שילם ארנונה על מוצב ששומר על מטולה.
למטולה. כן. אבל לפחות אז שמרו עליה.
כן. מה שאני רוצה להגיד לכם, חברים, המצב הכלכלי לא הוא זה שיכריע אותנו, למרות שזה קשה לנו מאוד 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 מאוד. לא ייתכן שרק עכשיו יתחילו לתת לנו, אני כי לכאורה הייתי צריך לקבל פיצוי כבר מינואר. אבל מה קורה עם העסקים אחרים שרק עכשיו מצרפים אותם למתווה של הפיצויים? זה בלתי אפשרי. זה לא רק בעל המסעדה או בעל היקב או בעל העסק התיירותי. יש במעטפת עוד אנשים שחיים מזה. והם לא מוגדרים כנותני שירות תיירות. ואז הם לא היו בחבילה. רק עכשיו הכניסו אותם.
אורי זכריה, תשמור על עצמכם, נקווה שזה יעבור הסיוט הזה, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה על הזכות שניתנה לנו להביע את כוללו, ואני מקווה שביבי יתעורר.
הזכות שלך היא החובה שלנו.
הזכות היא שלנו כולה.
תודה רבה לכם.
ביבי תתעורר כבר, זה אורי אומר, לא אני. אלוף משנה במילואים קובי מרום, מומחה לביטחון לאומי ולזירה הצפונית, שלום.
שלום לך. שלום אריה.
מה אתה עונה לאורי זכריה בעצם? תשמע, 10 חודשים, לא רואים את הסוף. בצדק אומרים, חבר'ה, זה לא ייפטר בטוב, רק ברע, אז למה מחכים?
אני חושב שהמציאות שאנחנו כבר 10 חודשים בצפון היא פשוט בלתי מתקבלת על הדעת מבחינה אסטרטגית. יש פה מלחמת התשה, חיזבאללה ממשיך להכתיב את הקצב של ההסלמה, הוא מגיב בצורה חריפה מאוד למטרות בבקה ובמקומות אחרים לחיסולים, והוא מכניס עשרות אלפי ישראלים לתוך הממדים. יש פה בעיקר מתקפות כתבנים שהולכות ונהיות מסיביות יותר, יש להם השלכה, השפעה בעיקר תודעתית מאוד משמעותית. אני חושב שזה כשל אסטרטגי חמור מאוד. הממשלה מסתכלת על המציאות כאילו זה לא מעניין אותה, היא לא עושה לא דבר ולא דבר, אין לה אסטרטגיה, אין לה מטרות. היא הייתה מזמן בן ואריה צריכה להעביר את מרכז הכובד מעזה. אין כבר, אני רוצה לגלות לכם סוד היום, אין מאמץ מרכזי של צהל בעזה. היה מזמן, לפני חודשים, צריך להעביר את מרכז הכובד כדי לאתגר את החיזבאללה. צריך להפעיל מנופים, פינוי מאות אלפים, העצמה של האש בדרום לבנון, מהליטני דרום, הרבה מאוד דברים, והממשלה פשוט נטשה לחלוטין את האתוס של התיישבות על הגדול. פשוט לא מעניין אותה. ולאור המציאות הזאת, משבר האמון, שמעתם את אורי וכל תושב צפון שהייתם רעיינים, משבר אמון חריף, לא רק שלא מאמינים, מסתכלים על אוזלת היד של הממשלה, גם רבים מהם כבר גמרו עומר לא לחזור. האתגר של להחזיר את האנשים, גם אם יהיה פתרון, הוא בלתי מתקבל על הדעת. ולכן אני אומר לאורי ולציבור, צריך לעצור את המלחמה בעזה ולהתעסק עם האתגרים שהם הרבה יותר משמעותיים. החיזבאללה, איראן, איוש, ואנחנו נשארים רק בעזה, כאילו שזה המערכה היחידה שלנו.
ואם אנחנו עוצרים בעזה, צהל לא עייף ולא שחוק ולא ידלדלו לנו מאגרי התחמושת, כדי שנוכל לצאת עכשיו למערכה מול לבנון?
אריה, אתה מעלה סוגיה מאוד חשובה ונכונה. צהל צריך זמן, צריך לומר ביושר, הנחישות היא יוצאת מן הכלל, יש התשה, יש עומס אדיר, גם על הסדיר, גם על המילואים. לשמחתנו, ביידן שחרר, ממשל ביידן שחרר בימים האחרונים את סוגיית החימושים, אבל ייקח זמן לאגור אותם, אתה צודק. צהל צריך זמן של התארגנות של כמה שבועות, ולכן עסקת החטופים היא כל כך קריטית, כי גם ישראל, בגלל הסוגיה שהעלית, שהיא צריכה להיערך, צהל צריך זמן, ובגלל הגישה האמריקאית שלא מוכנה לשמוע על מלחמה, אני צריך לתת אפשרות למסע ומתן, להסדרה. אני לא מאמין ביכולת שלנו לממש את זה. אבל כדי לייצר לגיטימציה אמריקאית למלחמה שנצא אליה בלית ברירה, נצטרך למצות את זה. אבל המצב שהממשלה לא מחליטה, לא על עסקת החטופים, לא על להעביר את מרכז הכות, לא עושה דבר ולא חצה.
אני רוצה רגע לאתגר אותך ולחלוק עליך, קובי, כי אני חושב שבלי ששמנו לב, אבל זה גם די קצת נאמר, למשל גלנט אמר את זה, אתמול או שלשום, העברנו את מרכז הכובד לצפון. ואנחנו, וגם אתמול או שלשום היו, הייתה סדרה ארוכה מאוד של תרגילי מלחמה וקבוצות פיקוד צפונה, ואנחנו עכשיו עם הפנים לשם. אני גם קצת מודאג במרכאות לגבי הימים הקרובים, כשהתברר סופית שאין עסקה, למרות שהרגע אמרת שצריכה להיות עסקה, וגם אני חושב ככה, ויכול להיות שכל מה שאתה אומר שצריך לעשות בעצם עושים רק בשקט.
לא, עצר לי לומר לך בן, אני אומר לך מידיעה, הקבינט לא דן, לא הגדיר מטרות, לא קיבל החלטה להעביר את מרכז הכובד.
הקבינט, אני קוטע אותך כי הקבינט זה לא דוגמה לכלום, הוא לא מעביר בקבינט כלום, היו גם לפי פרסומים זרים חיסולים בבירות ערביות או לא ערביות, הוא לא מעביר שם, אז זה לא הסימן. השאלה היא תכלס, האם הצבא, שר הביטחון, רמטכ"ל.
גם בקשר בין ראש הממשלה לשר הביטחון, שגם הוא לא משהו, אין שום החלטה כזו על מטרות לצפון, על אסטרטגיה לצפון, על העברת מרכז הכובד. אריה, צריך להעביר את האוגדות, גם אם לא יהיה הסכם, ותכף אני ארצה להגיד על זה מילה, צריך להעביר את מרכז הכובד ולהשאיר את המלחמה בעזה ברמה מסוימת של גובה להבות של פשיטות.
עכשיו, נניח שהממשלה מקבלת החלטה כזאת, מה לטעמך צריכה להיות הגדרת מטרת המלחמה בלבנון?
מטרה היא פשוטה, לאפשר מציאות ביטחונית שתאפשר לאנשים, זאת אומרת, חיזבאללה צריך לסגת עד הליטני. אני לא מקבל כל מיני יומרות להשמיד את החיזבאללה, או זה דברים שלא רלוונטיים, מי שאומר את זה לא מבין את המלחמה. אני מדבר על מטרה צנועה יחסית, אבל מתבקשת, שחיזבאללה ייסוג עד קו הליטני, ואנחנו נייצר מציאות שקטה, בטוחה יותר מחוץ לטווח הנונטט, עם נוכחות מסיבית של צהל, גם אז אגב זה לא יהיה פשוט לשכנע את האנשים לחזור, אבל אז יש סיכוי שרדואן מעבר לליטני, והתשתיות שלו סולקו או נהרסו. אני חושב שההשפעה של האמריקאים על, על מלחמה בצפון היא כל כך משמעותית, שישראל לא תוכל לצאת בלי למצות את העניין של המסע ומתן.
אגב,
למלחמה הזאת בלי הבלת ברירה.
נכון לרגע זה כמעט ואין רדואן בין הליטני לקו, כי הצלחנו...
חצים מתושבי הכפרים הם אנשי חיזבאללה.
הם יכולים לדלג בין לילה ולייצר איום אמיתי. זה לא הבעיה, זה כוח מיומן שיכול גם לנוע...
אם הם מדלגים, אתה משמיד אותם. לא, אני בעד שלא תבינו אותי לא נכון. אבל אני ישבתי אתמול עם מישהו, בואו נאמר שהוא הכי רלוונטי לאירוע, והוא אמר לי... אחד, ישראל לא יכולה לחיות יותר עם כוחות צבאיים מאומנים חודרים על, על, כל, על שום גבול, כי ראינו מה קרה בעזה. שתיים, גם לא נוכל להרחיק, לגרש את כל תושבי הכפר קילה, שחלק מהם פעילי חיזבאללה. מה שכן נוכל, זה את עיקר הכוח לשמור מעבר לליטני, את התשתיות, את הסבך המבוצר, את כל הדברים האלה שהשמדנו, את המאגרים שלא יהיה פשוט, ואתה צודק.
כן, אבל הדבר הכי חשוב הוא, אריה ובן, לשנות את מדיניות הפעלת הכוח. אותה החלה והבלגה ושקט בכל מחיר שלפני המלחמה, זה במדיניות בלתי נסבלת, אני מקווה שאת הלקח הזה מצאנו. אני רוצה להגיד מילה על העסקה או על המסע ומתן.
לסיום.
תראו, אנחנו באמת ברגעים גורליים וברגעי האמת, אני לא הצטרפתי מהרגע הראשון לפסטיבל האופטימיות, שהנה אנחנו לקראת עסקה. שמענו את בלינקן אומר... שישראל קיבלה את המתווה האמריקאי, אבל דבר אחד הוא לא אמר עם נימוס אמריקאי, הוא לא אמר מה ישראל לא מקבלת. וצריך לומר ביושר ביום הזה, אולי ערב פסגה בקרה, ישראל בנתניהו מתעקש על נצרים ועל פילדלפי, ואם הוא ימשיך להתעקש לא תהיה עסקה. צריך לומר את זה, ואני חושב...
אבל זה חרג מהמתווה האמריקאי. בלינקן אמר ביושר שמה שהם הציעו, ישראל קיבלה.
לא, הוא אמר את זה נכון, אבל הוא לא אמר על מה היא לא מסכימה, ואני אומר לך שבלינקן יודע...
היא לא מסכימה לחלק מדרישות החמאס.
לא, אבל אני רוצה להזכיר לך, אריה, שהמתווה העמית שנתניהו אישר בסוף מאי, ואני בהחלט מעריך אותו על האומץ, דיבר על נסיגה מוחלטת של ישראל מעזה נקודה.
אז על זה יש חילוקי דעות, על זה יש חילוקי דעות.
טוב, אנחנו לא ניכנס לזה, חבר'ה, לצערי.
רק מילה אחת, סוגיית נצרים בחצי מילה, ההתעקשות על הבידוק, אני רוצה לגלות לכם סוד, היום כשצהל יושב בנצרים, יש אלפי מחבלים מצפון לא בעיר עזה. ולגבי פילדלפי, גם כשישבנו, אנחנו, בפילדלפי יהיו ברכות מתחת.
כן, התווכחנו פה על זה עד זוב דם.
לא, אבל צריך לייצר...
אני חושב כמוך ואריה לא, אבל אנחנו לא נסדיר את זה עכשיו.
צריך לייצר אחרי 10 שנים של דיבורים, מכשול בלתי אוויר,
במעבר רפיח
של חזרנו להאמין בבטון, חזרנו להעריץ את הבטון והברזל, כאילו לא היה שבעה באוקטובר.
טכנולוגיה לא יאפשר.
עכשיו יהיה גם טכנולוגיה, והברזל יהיה 16 מילימטר ולא 12.
ממש חבל לי. אבל זו הייתה המילה האחרונה מספר 200, בחיית קובי. אני מתווכח פה עם אריה כבר שנה על המכשול הזה, כי המכשול התת-קרקעי עובד.
גם קו מז'ינו עבד.
לא, קו מז'ינו זה אירוע אחר. המכשול התת-קרקעי הוא נגד מנהרות, והוא עובד. העובדה היא שאין מנהרות בין עזה לישראל עכשיו.
מחפתי, היה 7 באוקטובר, מחפתי איך הם נכנסו.
אבל לא מדובר על להיכנס, אף אחד לא ייתן לך לשבת על פילדלפי, מתי תבין את זה? יש לך הסכמי שלום, אתה לא יכול לשבת שם. קובי מרום, סורי, נגמר לנו הזמן.
תודה רבה.
דיווחי תנועה. וכאילו לא חסרו לנו שדות מוקשים, בואו ניכנס לעוד אחד. שלום אורי משגב.
שלום וברכה.
עיתונאי הארץ, שערת דיצה אור, אמו של החטוף אבינתן, שהציע אצל אברי ושרקי בערוץ 12 לעשות עסקת שבועים, לקבל את כולם ולהחזיר לחמאס את הבנים של הרמטכ"ל, שר הביטחון, ראש השב"כ, הפצ"רית ואלוף ניצן אלון, ואתה בטח לא כל כך אהבת את זה.
איפה להתחיל? כמה זמן יש לנו?
כלום, 3 דקות, דבר מהר, לא נפריע.
תתחיל מזה שתסביר לי מה ההבדל בין זה לבין יאיפינק.
ברור, הסימטריה הקדושה, בוא אני אסביר לך.
יאיפינק, יאיפינק.
זה לא הסימטריה הקדושה, יאיפינק הוא איש ציבור, הוא לא אמא של חטוף.
אריה, תן לי לדבר. וזה הולך ככה. הגברת אור, ב-20 בנובמבר, לפני העסקה הראשונה, הודיעה שמי שיאשר את הפעימה הראשונה בעסקה הראשונה, אחראי לרצח של הבן שלה, היא הודיעה שאחרי פעימה ראשונה בעסקה הראשונה, חמאס יחזור בו. אנחנו יודעים שהתבצעו 5 פעימות, וחזרו אלינו עשרות חטופות וחטופים. נכון שהפעימה השישית תורפדה בלחץ אנשים כמו דיצה אור, על ידי נתניהו, ומאז לא ראינו חטופים חיים שחוזרים בעסקות. אז אני מציע לקחת בערבון מוגבל את הרעיונות שלה. היא לא הנושא, היא הרי לפני חודשיים גם קרה אצל אותם אברי ושרקי להדיח את נתניהו כישלון מוחלט. כנראה שההשקעה הבאה...
אז אורי, אני רוצה לאתגר אותך מהצד השני. ארי אתגר אותך מהצד של האיזון, ואני צייצתי היום משהו עליה, ומחקתי, כי פתאום אמרתי לעצמי, הרי אנחנו כל הזמן בהקטטות האלה, וזו אמא של חטוף, ואנחנו הרי כל הזמן אומרים, המשפחות תעזבו אותם, הם מחוץ לזה, קדושות, אומרות, אני אומר את זה.
אבל אני כופר בזה, אני חושב
שאם המשפחות... בסדר, לכן אני שואל אותך, האם לא, אני אם אנחנו לא כדאי להחליט שהמשפחות, להם אנחנו נותנים את המרחב שלהם, ויש מספיק, אפשר להריב על זה עם מישהו אחר.
אבל המשפחות שמות את עצמם בחזית, בעיקר פורום תקווה ופורום גבורה. יש להם ביקורת על כל העולם. הם שואפות להטוות מדיניות, והמדיניות מאוד ברורה. מלחמה נצחית בשם הבנים, התנגדות לכל עסקה, לכל פעימה, לכל הפסקת לחימה בשם הבנים.
אני חושב שזה... גם מתי החטופים רוצה להטוות מדיניות. למה להם אסור?
למה? מותר, אבל אני אומר שזה פטרונות להגיד שאסור לשפוט אותם ואסור לבקר אותם. להפך, אני מבקר אותם לחומרה, אתם יודעים למה? משום שהם הפרוקסיז של נתניהו. אלו שני ארגונים שחצר נתניהו וסייעניה מטפחים.
אבל עדיין יש לה ילד שם, עם כל הכבוד לפרוקסיז. זה מה שאולי אמור להוציא אותה ולתת לה את נקרא פסלון חסינות.
אז בואו נדבר על מה שהציע אתמול. היא הציעה אתמול, ואני בכוונה חוזר על ההצעה, להעביר לידיו של סינואר 5 בנים של גיבורי ישראל, אנשים שהשקיעו את כל חייהם בהגנה על ביטחון ישראל, ואני אמנה אותם ברשות כמה.
ולכן אני חוזר לדוגמה של יאיפינק, שאמר כל חבר כנסת או שר שמתנגד לעסקה, שהבן שלו יעמיד את הבן שלו לשבי החמאס. זה לא אבל... ממש אותם דברים מופרכים מצד זה או מצד אחר.
אבל, משפט אחרון שלך, אורי, כי נגמר הזמן.
שמתם לב שיש בן אחד שהיא לא הציעה להעביר, וזה הבן של ראש הממשלה שאחראי לכל הסיפור הזה.
לטיפולך הוא ימריא הלילה למיימי, אני יודע. לטיפולך, כמו שאומרים. אורי, תודה.
תודה.
תודה רבה.
אורחים ומפיקים אסף נבו ושני רומנו, אחרי לשידור בני שאולסקי, אורחי הדיגיטל גיא רביב, אסף חרמוני ואיתי ניקסון.